שלום לכם. כאן ניצן ברגר בשידורי קשת. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת לך לך. בפרשת השבוע עולה לראשונה אברהם אבינו על בימת ההיסטוריה. הרמב"ן בתחילת הפרשה שואל את השאלה המתבקשת: מה הרקע לדמותו של אברהם אבינו? מה הביא את הקדוש ברוך הוא לבחור בו? שאלה זו בולטת דווקא על רקע דמותו של נוח מהפרשה הקודמת, שמסופר עליו שהיה צדיק תמים, ועל אברהם אבינו אפילו זה לא מופיע. לשונו של הרמב"ן בתחילת הפרשה: והנה זאת הפרשה לו בערה כל העניין, כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב ארצך והטיבה עמך טובה שלא הייתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים, או שיאמר טעם לעזיבת הארץ, שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלוקים. וממשיך הרמב"ן ומשיב: אבל הטעם, מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא, והוא ברח מהם ללכת ארץ הכנען ונתעכב בחרן, אמר לו הקדוש ברוך הוא לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחילה, שתהיה עבודתו לו וקריאת פני האדם לשם השם בארץ הנבחרת, ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגויים ההם, לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו מבזין ומקללים אותו. ממשיך הרמב"ן: אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העניין שהיה בינו ובין הכשדים באמונה, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחידשו. הקושייה שבה פתחנו היא קושייה חזקה ביותר. אמנם, תשובתו של הרמב"ן די דחוקה. הרמב"ן משיב שיש רקע קודם לסיפורו של אברהם, שהיה הולך וקורא בשם השם אל עולם, וכולי, אבל משום מה זה לא מופיע בפשט. ואת זה הרמב"ן מתרץ בכך שהתורה לא רצתה להאריך בענייני עבודה זרה. נחמה ליבוביץ', לאחר שמביאה את פירוש הרמב"ן ואת הקשיים שבדבריו, אומרת שיש כאן רצון של התורה לומר: אתה שואל מי הוא אברהם? צא ולמד מן הפרשיות שלהלן ותראה מי הוא אברהם, על פי חוכמתו, צדיקותו ומעשיו. אלה יפורטו להלן ביתר הרחבה. אמנם גם תשובתה אינה קלה כל כך, משום שאולי היה מקום לפרט לפחות בזעיר אנפין. לכן נעדיף לפנות לתשובתו של המהר"ל מפראג. בתפארת ישראל בפרק י"א, המהר"ל טוען כי כאן מתחיל סיפור בריאתה של האומה. יצירתו של עם ישראל, ואעשך לגוי גדול. וממילא נשאלת השאלה, האם כל זה הוא פועל יוצא ומותנה בצדקותו של אברהם? האם יצירת האומה, האם עתידה של האומה ואעשך לגוי גדול, כל אלה מותנים בצדקותו של אברהם וממילא בצדקותה של האומה? שרי אם כך הדבר, ויש כאן גמילות חסד וצדקה, משהו לפנים משורת הדין, הרי שבמקום בו אברהם או זרעו אחריו יסור מדרך השם ומצדקותו, חס ושלום, הרי שהבחירה מבוטלת. במילים אחרות, ניצבת כאן שאלה גדולה. האם הבחירה יכולה להיבטל חס ושלום? כך טוען המהר"ל. והתשובה הברורה היא שברית זו שמתחילה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם ונמשכת כמובן עם זרעו, אינה יכולה להיבטל. כדברי הנביאים, התשכח אישה עולה מרחם בן ביתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, ואני זאת בריתי מעתה ועד עולם. כאמור, הנביאים עונים נחרצות על השאלה, ואנוכי לא אשכחך מעתה ועד עולם. לברית זו יש קיום נצחי. וכך, כאמור, משיב המהר"ל על השאלה שבה פתחנו: מדוע התורה לא מפרטת מי הוא אברהם, צדקותו, גודל ועוצמת מעשיו, כדי שלא נאמר שהבחירה מותנית חס ושלום בצדקות ובמעשים גדולים. הבחירה היא נצחית, היא תמידית והיא בכל מצב. כעת אני רוצה להזמין את הרב עמיחי גורדין, רם בישיבת הר עציון, לתת שיעור קצר בפרשת השבוע.
אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, ויעקב קראו בית. חכמנו קבעו, סיפרו לנו, שלכל אחד מהאבות הייתה דרך מיוחדת ביחס לקדוש ברוך הוא, דרך מיוחדת בעבודת הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו מכירים את אמרת חז"ל על כך שאברהם תיקן את תפילת שחרית, יצחק את תפילת מנחה ויעקב את תפילת ערבית. אבל כנראה שמאחורי האמירה הזאת מסתתרת הבנה עמוקה שקשורה לאופי המיוחד של כל אחד משלושת האבות, וקשורה גם לאופי המיוחד של כל אחד משלושת התפילות. המפתח, אחד המפתחות אולי להבנה של שלושת הדרכים הללו ביחס לקדוש ברוך הוא, נמצאת אצלנו בפרשה, בפרשת לך לך. ואנחנו נתחיל לבחון את דרכו של אברהם, שקראו לקדוש ברוך הוא הר. למעשה, שלושת האבות בנו יחד שבעה מזבחות. ארבעה מהם בנה אברהם, אחד בנה יצחק ועוד שניים בנה יעקב. שלושת המזבחות הראשונים שבנה אברהם הם שלושה מזבחות שיש להם צד משותף מובהק מאוד. המזבח הראשון שבנה אברהם, הוא בנה אותו באלון מורה. המזבח השני שהוא בנה אותו, הוא בנה אותו בהר בעל חצור, ככל הנראה, לפי כך, כך כנראה מהתיאור של התורה, בתאל מים ואי מקדם, וממכך שמאותו אותו מקום שבו בנה אברהם את המזבח, ניתן לראות, יש ראות טובה שרואים משם ים הצפון, התימנה ונגבה, וככל הנראה מדובר באמת בהר בעל חצור, שהוא מקום בעל עם גובה רב מאוד ועם יכולת תצפית גבוהה. לא לחינם נמצא שם עכשיו יחידה, בסיס חיל האוויר, שנעזר רבות ביכולות הטובה בטופוגרפיה המיוחדת של ההר. המזבח השלישי שאברהם בונה, הוא בונה אותו באלון מורה ליד חברון. כל המזבחות הללו וכל המיקומים שלהם הם בהרים גבוהים מאוד, בעלי יכולת תצפית נרחבת, וכל אחד מההרים הללו הוא מרשים מאוד. אדם שעומד בראש ההר באמת רואה את עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, על גב ההר, אז שלושת המקומות הללו הם למעשה שלושת הערים שדי תוחמים את את האזור המרכזי, את לב הארץ. אין בחלק הצפוני, זה באמת לא ברור על איזה הר בדיוק, זה עם הר עיבל או אחד מהערים שם באזור, אבל הר גבוה, והוא גם נקרא אלון מורה, כן, שון ראות, גם באלון ממרה, גם כן אנחנו רואים שזה חוזר העניין הזה של לראות. ומכאן באמת לדרכו המיוחדת של אברהם אבינו, שגם בא לידי ביטוי בתפילת שחרית שאותה תיקן אברהם אבינו. והיא היחס לקדוש ברוך הוא מבחינת העוצמה של הקדוש ברוך הוא. היחס הזה של אדם שקם בבוקר, פותח את העיניים, רואה את כל העולם פועל, רואה את הסחבי קורה, רואה איך השמש זורחת, וכולו מתמלא בעוצמתו של הקדוש ברוך הוא, בגדלות האדירה של הבורא. לכן אברהם אבינו בחר באמת בשלושת הערים הללו, כי שם באמת העוצמה של הקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי בדרגה גבוהה מאוד. כאן מגיע נקודה מאוד מעניינת. ישנו גם מזבח רביעי. המזבח הרביעי הזה נבנה על הר, אבל על הר נמוך. על הר שהוא חשוב מאוד, הר חשוב ביותר, אבל לא בגלל התנאים שלו ולא בגלל הטופוגרפיה שלו. במובן מסוים, ההר הזה מזכיר קצת את הסיפור על, על הר סיני, שגם כן נבחר לא בגלל עוצמתו הגדולה. ההר הזה הוא הר המוריה. ואגב, בתורה כמובן לא מוזכר היכן היה אותו מזבח שבנה הרביעי, שבנה אברהם אבינו, המזבח שעליו הוא עקד את יצחק בנו, אבל שמעתי פעם רבי יהודה קיל, שיש לו דיוק נאה בכך שבאמת המזבח היה בהר המוריה, והוא טוען שבכל שבעת המזבחות כתוב באבן מזבח. לא כתוב באבן המזבח. למעט מזבח אחד ששם המזבח שנבנה לעקוד את יצחק, שם כתוב באבן את המזבח. כן? הוא טען שההי הידיעה שם שנוספה למילה מזבח, באה להבהיר שמדובר במזבח מיוחד. ואכן המזבח הזה באמת נקבע, מקומו נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, תבנה מזבח במקום שאני אבחר, על אחד הערים אשר אומר אליך. והמזבח הזה הוא מזבח שהוא המזבח הקבוע, הנצחי שלנו. ודווקא הוא נמצא על הר שהוא לא הר גבוה, כמו שאמרנו. והסיבה לכך היא שבאמת הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו בעקדת יצחק, שבניגוד לשלוש המזבחות הקודמים שהוא בנה בפרשתנו, הדרך לעבודת הקדוש ברוך הוא, הדרך לראות את ההר של הקדוש ברוך הוא, איננה דווקא דרך ההר הגבוה, איננה דווקא לחפש את הדברים המרשימים ביותר, אלא בכל הר והר ניתן לראות את הקדוש ברוך הוא. בכל שלב ושלב ניתן לראות את הקדוש ברוך הוא. לא דווקא בדברים הגדולים והמפעימים, באיזה זריחה מרשימה מעל המצדה, אלא גם בזריחה קטנה שנמצאת באיזה רחוב עירוני שבקושי רואים את השמש עולה, וגם בבוקר שגרתי ואפרורי, גם שם ניתן לראות את עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. וזה דרכו של אברהם אבינו, תחילתה כמובן בערים הגבוהים וסופה בהר המיוחד, בהר האישי, בהר הפנימי. אבל זוהי גדולתה של תפילת שחרית באמת. וגדולתו ועוצמתו של אברהם אבינו, שדיבר על עבודת השם, ועבודת השם שלו הייתה לראות את הקדוש ברוך הוא והתגלותו בעולם. יצחק לעומתו קראו שדה. ויצחק תיקן את תפילת המנחה. ותפילת המנחה היא אכן נאמרת, היא תפילה שנאמרת מתוך החיים. היא לא נאמרת באיזו התגלות מסוימת שאנחנו פותחים את העיניים ורואים את הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא תוך כדי העבודה, תוך כדי החיים הרגילים, בשדה, בתוך השדה, לא על ההר, בתוך השדה אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא. בתוך היום, באמצע היום אנחנו עושים הפסקה, יורדים לתפילת מנחה. ובאמת אמרו הראשונים שזוהי גדולתו של תפילת המנחה שבה נהנה אליהו, משום שזו תפילה שדורשת מהאדם לעשות הפסקה. לקחת הפסקה, לראות באמת אם אתה מסוגל לעצור את עסקיך היומיומיים ולהבין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך היומיום. ולראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך היומיום, וזה אולי באמת החשיבות של הר המוריה, מה שדיברנו מקודם על אברהם אבינו, שאחרי שאברהם אבינו הבין שהתגלות של הקדוש ברוך הוא בהר, איננה דווקא בהר גבוה וניסה, אלא בכל הר והר, מתוך זה יכל יצחק, שנעקד על גבי אותו מזבח, למצוא את עבודת השם, שהיא באמת עבודת השם יומיומית. וזוהי עבודת השם של תפילת המנחה. ובא יצחק, מצא את הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם. את הדרך הזאת של למצוא את הקדוש ברוך הוא דרך היומיום. הסיכום של אברהם ויצחק, הוא יעקב. יעקב תיקן את תפילת ערבית. תפילת ערבית, תפילה שמסיימת את היום. היא תפילה שבה אדם כבר שב הביתה מעמל יומו, מתיישב בביתו, מסיים את היום. והתפילה עצמה היא חותמת את היום. היא התפילה שבה האדם מסיים. והיא התפילה שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על היום שהיה לו. מתוך מה שהוא קיבל, וזה הבית. הבית זה מה שעשינו, מה שיצרנו, מה שיצרנו ברמה המעשית ומה שיצרנו ברמה הרוחנית. הבית של יעקב מסכם גם את העבודה הגשמית החולית שלנו וגם את עבודת הקודש שלנו. וזוהי תפילת ערבית וזה הבית של יעקב. הבית של יעקב שהצליח לאחד את שתי התכונות המיוחדות של אברהם, תיתן אמת ליעקב, יעקב הוא מידת תפארת ואברהם הוא מידת החסד ויצחק הוא מידת הגבורה. אברהם באמת היכולת להתחיל דברים, לראות את הדברים, את העוצמה של הקדוש ברוך הוא, יצחק מידת הגבורה שרואה את הדברים מתוך המציאות, ויעקב הוא מידת התפארת שמשלבת בין הדברים, יוצרת את הבנייה המשותפת הזאת, וזה הבית, שיעקב קרוא בית. השילוב הזה שבין אברהם, יצחק ויעקב, הוא שילוב שאנחנו אמורים לעבור כל יום. התורה מספרת לנו רבות על אברהם, מספרת גם הרבה על יעקב, על יצחק קצת פחות. אבל כל אחד מהמודלים האלה, הם מודלים שאנחנו צריכים ליישם אותם כל יום, בבוקר, במהלך היום, בתחילת היום, שזה שחרית, במהלך היום במנחה ובסוף היום בערבית. והמודלים האלה הולכים איתנו כל יום, וגם הולכים איתנו במשך החיים שלנו. יש דברים מסוימים שבהם אנחנו צריכים ללמוד מאברהם, על היכולת להתחיל דברים, לראות דברים ולהתחיל אותם גם עם כל הקשיים שיש. לקום בבוקר כשהשעון מצלצל וקשה לנו לקום, אבל אנחנו צריכים להתחיל ולעשות ולראות איך, ולראות את הקדוש ברוך הוא בהתחלה. למצוא את הקדוש ברוך הוא גם באמצע, לפעמים השגרה שוחקת, אנחנו עסוקים כל כך בחיי היומיום, וגם שם עלינו למצוא את הקודש ולקדש את החול, וגם לדעת בסיכום, בסופו של יום, כשאנחנו חוזרים הביתה, לבוא ולסכם את הדברים. ופה בשולי הדברים נוסיף, כיוון שפרשתנו פרשת לך לך, ואנחנו דיברנו על שלושת האבות, נוסיף עוד מיקוד מסוים באברהם, מיקוד חשוב, שיביר לנו עד כמה באמת הראשית, למרות שזה נראה אולי שדרכו של אברהם היא קלה לעלות על הר ולמצוא שם את הקדוש ברוך הוא, גם דרכו של אברהם היא קשה, היא לא פשוטה. וגם ההתחלה היא לא קלה. באמת, מדברים הרבה פעמים על הקושי בחיי היומיום, בעבודת השם של יצחק, אבל גם עבודתו של אברהם היא לא פשוטה. ובאמת אנחנו רואים שהתורה מדגישה עד כמה אברהם אבינו לא הרגיש נוח בארץ כנען. אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו רואים את אברהם אבינו כחוזר לארץ המולדת, כמו שחזרו בעשרות שנים האחרונות הרבה יהודים לאדמתם, אבל אברהם אבינו לא חש כך כלפי ארץ ישראל. אברהם אבינו קרא לארץ ישראל, הוא לא קרא מולדתי. כשהוא שלח את העבד שלו לתור לאישה ליצחק, אז הוא שולח אותה עבד לקים אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני. כשהוא נשאל למה הוא קורא לשרה אחותו על ידי אבימלך, אז הוא אומר, ויהי כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי. זאת אומרת, כאשר יטעו אותי אלוהים, אני עברתי הרבה הרבה קשיים מבית אבי, ואני עכשיו לא נמצא בבית אבי, אני נמצא בגלות. כל התיאור של אברהם, אנחנו רואים איך הוא נוסע כל הזמן, ואיך הוא מגיע לכל מקומות שקשה לו להסתדר שם, והוא צריך כל הזמן, הוא מתאר איך כל הזמן הוא צריך להסביר ולהגן עליו ועל שרה. אנחנו רואים שבאמת הראשוניות הזאת היא קשה, ולעלות על הר זה קשה. אבל בכל זאת, סופו של אברהם הוא באמת באותו עלייה שהוא הצליח לעלות על הר המוריה, ומזה נלקח כולנו מסר חשוב מאוד על הדבקות שאנחנו נדרשים לה, ועל כך שלא תמיד באמת רואים את התקווה כשעולים על הר, ולא תמיד רואים את ראש ההר כשעולים עליו. אבל גם כשאנחנו צריכים להתחיל משהו, אנחנו צריכים לזכור את אברהם אבינו שהלך לבדו עם כל הקשיים ובכל זאת הגיע להר, וגם הוא לא הרגיש מעולם ככל הנראה בארץ ישראל כמולדת, אבל בכל זאת גר שם, ולשוב הרבה כוח מאברהם ולמצוא את הקדושה גם בחיי היום יום יצחק, ונזכה בסוף היום להגיע לבית ולעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך הבית שבנינו במשך חיינו. כל טוב.
תודה רבה לרב עמיחי גורדין. הפסוק הראשון בפרשת השבוע הוא: ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ובפסוק שאחריו כבר מובטחת לאברהם הבטחה חשובה ביותר, הבטחת הזרע ואשך לגוי גדול. ובהמשך אברהם אבינו אכן עומד בניסיון, אכן מתחיל ללכת, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ובהגעתם לארץ, הקדוש ברוך הוא כבר מבטיח לאברהם אבינו, מלבד הבטחת הזרע, גם את הארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. בפסוק הראשון, כידוע, ישנו ניסיון מאוד גדול. אפשר לקרוא לו הניסיון שמאפיין את העולה מאז ולתמיד. ממש בחינת מעשה אבות, סימן לבנים. יש כאן הניסיון שכידוע מתחדד ממילה למילה, כאשר אברהם אבינו נאלץ להיפרד ממעגלי חייו השונים. ארץ, מולדת, בית אב. הקדוש ברוך הוא שולח אותו אל הארץ אשר אראך. נשאלת השאלה, הרי הקדוש ברוך הוא יודע שמדובר על ארץ כנען. אז מדוע לא לפרט? מדוע לא לקרוא ליעד בשמו? גם ככה הניסיון מספיק קשה. והרי הקריאה ליעד בשמו יכול להיות שהיה בה כדי להקל, ולו במעט, על ניסיונו של אברהם אבינו. ונראה שהיא גופה התשובה. התשובה היא שאם הקדוש ברוך הוא היה נוקב בשם היעד, היה מתמעט כאן מימד הניסיון. שהרי גם ההליכה אחרי הקדוש ברוך הוא כעיוור שסומך על מובילו, היא ניסיון גדול בפני עצמו. עומק הניסיון הזה הוא בכך שכשאין תדריך מפורט ויעד ידוע מראש, עליך להיות בדריכות תמידית ובקשר עין ולב מתמיד עם המצווה. ועל כך מקבל אברהם שכר על כל פסיעה ופסיעה. מעין דברים אלה מצאנו במדרש רבה בתחילת הפרשה. אומר ככה מדרש: דאמר רבונה משום רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, משהה הקדוש ברוך הוא ומטלה עיניהם של צדיקים, ואחר כך הוא מגלה להם טעמו של דבר. כך אל הארץ אשר אראך, על אחד הערים אשר אומר אליך, דוגמה שנייה מאברהם אבינו שיש בה קריאת יעד בלא שם. מוסיף המדרש פסוק מיונה, וקרא אליה את הקריאה אשר אני דובר אליך. הוא מוסיף פסוק מיחזקאל, קומצה אל הבקעה ושם אדבר איתך. כאמור, המדרש מביא מספר מקומות בתנך שבהם יש קריאה ליעד מסוים ללא הגדרתו. משהה הקדוש ברוך הוא מטלה עיניהם של צדיקים, ואחר כך הוא מגלה להם טעמו של דבר. מדוע? כדי להעצים את הניסיון. זו כאמור תשובה אחת. תיתכן גם תשובה נוספת לשאלתנו. מדוע הקדוש ברוך הוא לא מפרט את היעד? מהי הארץ אשר אראך? ייתכן לומר שהמילים הארץ אשר אראך אינם רק תיאור של היעד, אלא שמו של היעד. זהו שמה של הארץ. מדובר בארץ שנבחרה על ידי ריבון העולמים. ארץ שבמהותה היא הנבחרת. שהרי ידוע ומפורסם שהשורש רעה, רש א' ה', בא במקרא הרבה פעמים במשמעות של בחירה. כך למשל בעקדה מופיעה השם יראה. וכוונת הדברים היא השם יבחר בירושלים לעתיד לבוא. כך מוכח מספר דברים בפסוק כי שמר לך פן תעלה עולותיך במקום אשר תראה. וממשיכה שם התורה כי אם במקום אשר יבחר השם. מוכח שאשר תראה שווה אשר תבחר. וממילא הארץ אשר הרקע כמו שאמרנו היא לא רק תיאור של היעד, אלא שמו של היעד. הקדוש ברוך הוא כן מגלה לאברהם אבינו את היעד. מהו היעד? כך הוא נקרא. הארץ אשר הרקע. הארץ שבה הקדוש ברוך הוא בוחר, בחירה הולכת ומתמשכת מאז ועד היום. לקראת סוף הפרשה, שנדמה כאילו מלאה בבריתות, בהתגלויות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, בהבטחות, מצאנו התגלות נוספת של הקדוש ברוך הוא אל אברהם. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני ואהיה תמים. ואת נא וריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוקים לאמור. אני, הנה וריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. וכולי. ובאמת, הרבה ראשונים, הרמב"ן ועוד, פירשו שוואתנה וריתי ביני וביניך, מוסב על ברית המילה, שתובה מיד בהמשך. ואכן, מספר פסוקים אחר כך, מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין 8 ימים הימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף, מכל בניכר אשר לא מזרעך הוא, הימול הימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה וריתי בבשרכם לברית עולם, והפרשה עוד ממשיכה ומפרטת במצוות ברית המילה. הרבה נדרש והרבה נאמר על מצווה חשובה, יקרה, אולי אף ראשונה, ראשונית זו של ברית המילה. אני רוצה להזכיר כאן את המדרש הידוע והמפורסם, ששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. כך פותח המדרש. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לי, של בשר ודם נעים. שימו לב, רבי עקיבא מפתיע לחלוטין את טורנוס רופוס הרשע. שהרי הרשע היה בטוח שיקבל תשובה שמעשיו של הקדוש ברוך הוא נעים. עונה לו טורנוס רופוס הרשע לתשובה מתמיהה משהו של רבי עקיבא שמעשיו של בשר ודם נעים. הרי השמיים והארץ יכול אתה לעשות נעים מהם. הקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ. אמר לי, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו, אלא דברים שהם מצויים בבני אדם. מבקש רבי עקיבא מטורנוס רופוס הרשע לבל יתחכם. אל תיתן לי דוגמאות מדברים שהם למעלה מן הבריות שלא ניתן לשלוט עליהם כדוגמת השמיים והארץ. תן לי דוגמאות שהם מצויים בבני אדם. אומר לו טורנוס רופוס הרשע, למה אתם עלים? אמר לי, למה אתם עלים? אמר לי, אף אני יודע שעל דברים אלו אתה שואל. ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בשר ודם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביא לו שיבולים וגלוסקאות. אומר רבי עקיבא, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם? אין אלו נעים? אמר לו, הועיל והוא חפץ במילה, למה אינו מהול ממאי אמו? אמר לו, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא לצרף בהם. וכך אמר דוד, כל אמרת השם צירופה, ואומר אמרת השם צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. נדמה שיש במדרש שני חלקים. החלק הראשון, חלק שבו פתחנו, השאלה של טורנוסרופוס הרשע, אילו מעשים נעים יותר של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם, ותשובת רבי עקיבא שמעשי בשר ודם הם הנעים ביותר. תשובה שמקדימה את המאוחר כאשר ישאל טורנוסרופוס הרשע על ברית המילה. רבי עקיבא בחוכמתו צפה את הדברים והשיב מראש שאכן מעשי בני אדם נעים יותר. מוסר ההשכל שעולה מהתשובה הזאת הוא כמו שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא מביא לטורנוסרופוס הרשע שיבולים וגלוסקאות. חומרי גלם ומאפים, תוצרים. חומרי גלם משופצים, מתוקנים. וזה המסר אלינו. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרבה דברים נעים כדי לשמשנו. ועלינו להשתמש בהם. עלינו לשכלל אותם. עלינו לעבוד כדי להביא אותם אל יעדם. והחלק השני של המדרש, שואל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה לא ברא אותנו מהולים? למה לגרום לנו לעבור את התהליך של המילה? עונה לו רבי עקיבא בחוכמתו, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא לצרף בהם. המילה היא בניין אב. למצוות הרבות שעוד הצטוו בני ישראל בתורה מכאן ואילך. הם ניתנו לישראל כדי לצרף בהם. אתה צריך לעשות משהו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. כדי לצרף ולזכך את עצמך. וכמו שתומך רבי עקיבא את דבריו בפסוקים מתהילים שאמר דוד המלך, כל אמרת השם צרופה או אמרת השם צרופה מגנו לכל החוסים בו. ונזכה בעזרת השם, בזכות הקיום המצוות והצירוף באמצעותו, שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו, מגן הוא לכל החוסים בו. שבת שלום.